נדבר על זה בקיץ. אני מרגיש קצת לא נעים שהשיעור שאני מעביר היום שמחר בלילה פורים, והשיעור ממש ממש לא קשור לפורים. ניסיתי לחשוב על איזה קישור, ודווקא התחלתי לפתח איזה רעיון, אבל זה לא יבשיל כבר נגיד. אז יש דפים לכולם? אז אני מאחל לכולם שנזכה להתעלות יחד בשמחת פורים, והערב תהיה לנו שמחה של תורה, דובלוע. מה? אני לא יודע, יפה מה. אז זה, ושבוע הבא זה השיעור האחרון שלנו בעצם, בזמן חורף. אז שבוע הבא אני, בעזרת השם, שיעור על פריאת בהלכות מצווה, על שיעבוד הדאורייתא והיחס ביניהם בדף פי וב. שבוע אחרי זה, כל שבוע הבא הוא שבוע חזרה על פרק צ'י רשמית, מן הסתם לכולם כמעט, זה בחלקו הגדול לפחות השלמה, ואז חזרה על הפרק. ולכן שבוע אחרי זה אין שיעור, ולא בגלל שזה בחירות בעוד שבועיים, אלא פשוט בגלל שזה אחרי שבוע חזרה. אבל ביום חמישי באותו שבוע יהיה השיעור באמת האחרון של הזמן של פרופסור ישראל לומן, שיעביר שיעור. אני אתן לזה פרטים, יהיה צורך להכין קצת לשיעור הזה, והוא גם דיבר איתי וביקש שאנשים יכינו, שאנשים יגיעו, יהיו בעניינים בסוגיה. אז אני אשלח גם במייל וגם אשים, מה? על הסוגיה בצדיק ג' עמוד א' של שלוש כתובות. כן, לא יודע, אבל הוא מאוד שמח על הזדמנות לבוא ולהעביר את השיעור לחברה של בוחרי ישיבה שיהיו בעניינים בסוגיה, והוא ביקש שיכינו. אז יהיה איזשהו דף הכנה קצר לשיעור, לא הכנה אמותית, כאילו שעה הכנה, משהו כזה, אבל רובכם תצטרכו לדלג קדימה קצת בגמרא בשביל להכין את זה. וזה היה השיעור החותם של זמן חורף. שבוע הבא אני אגיד גם כמה מילים על זמן קיץ, על חולים. בסדר, אז אנחנו זה שיש בהלכה נושא של מכירת שטרות או מכירת חובות, זה דבר שהוא די ברור. יש סיפורים על זה בש"ס, ובוודאי הרבה סוגיות שעוסקות בזה, והלכות, מחלוקת הנעים, איך מוכרים שטר חוב, במסירה או בכתיבה או מסירה. יש גם טכניקות אחרות להקנות חוב, מעמד שלושתם, תקנה דרבנן של מעמד שלושתם, ודיונים בראשונים גם על אגב וחליפים, אם יש עוד דרכים, אבל בוודאי שאפשר, שזה די ברור מהש"ס שהמוסד הזה קיים, שאדם מוכר את החוב, וזה המוסד שבהגדרה יוצר לנו משולש. נקרא לזה, נשים פה את הלווה, והרוכש. אז בוודאי שיש לנו משולש, יש לנו שלוש מערכות שנצטרך להתייחס אליהן במהלך השיעור. אבל עצם הקיומו של המוסד הזה הוא דבר יחסית ברור בהלכה. ואז בא שמואל ואומר את החידוש הגדול שלו, שזה נכון שאפשר למכור חובות, אפשר למכור שטר חוב, אבל המוכר יכול לחזור ולמחול על החוב. והעניין הזה של שמואל הוא בוודאי אומר דורשני, זה ודאי דין מוזר, שמצד אחד אנחנו אומרים שיש דבר כזה מכירה של חוב, שהם מצליחים למכור את החוב, אבל בכל זאת היכולת למחול עליו נשארת אצל המוכר. ולכן היה ברור לכל הראשונים שוודאי שצריך לתת איזשהו הסבר לדין המוזר הזה של שמואל. וכפי שאמרתי, אני לא אכנס עכשיו לניתוח נרחב של שיטות הראשונים השונות. שני הכיוונים המרכזיים בראשונים, שבדרך כלל עוסקים בהם, זה מצד אחד הרמב״ם והתוספות, ומצד שני רבנו תם. התוספות אומרים את זה גם בשם רבנו תם, אבל כפי שהראש בתוספות הראש פה כתוב שרבנו תם שינה את דעתו בנושא, שפעם רבנו תם סבר מה שהתוספות מביאים בשמו, שיטת התוספות והרמב״ם שמכירת שטרות דרבנן, ובגלל שהמכירה היא רק דרבנן אז לכן יכולת המכילה נשארת אצל המוכר. ושיטת רבנותם אחרי שחזר בו זה שמכירת שטרות היא דאורייתא, ושיש תוקף דאורייתא למכירת שטרות, ואף על פי כן המוכר יכול לחזור ולמחול. ולמה המוכר יכול לחזור ולמחול לפי רבנותם? אז אני אומר את זה במהירות כי אני מבין שרובכם עסקתם בזה בשיעורי עיון. אז אומר רבנו תם למה המוכר יכול לחזור ולמחול, כי רבנו תם אומר יש שני שיעבודים נפרדים, שיעבוד הגוף ושיעבוד נכסים. שיעבוד הגוף זה החובה שלו לפרוע, שיעבוד נכסים זה הזכות החפצית שיש למלווה בנכסים של הלווה, אותה הזכות שגם עובר שמאפשרת לו גם לגבות מלקוחות. ואומר רבנו תם, הוא מסתמך על אותה גמרא בבאבא בתרא קופא עין דלת שאומרת שמשתמשת בביטוי ניכסון ואיני שאינון ערבים בי, הנכסים של אדם הם ערבים לו. זאת אומרת, היחס בין שיעבוד הגוף לשיעבוד נכסים, או ששיעבוד נכסים הוא ערבות לשיעבוד הגוף. אומר רבנו תם, מכירת שטרות היא מדאורייתא, אבל מה אתה יכול למכור? אתה יכול למכור אך ורק את שיעבוד הנכסים. שיעבוד הנכסים זה משהו שכיר, שיעבוד הגוף זה משהו לא שכיר, את שיעבוד הגוף אתה לא יכול למכור. ולכן במכירת חובות בהגדרה נוצר פיצול, שיעבוד הגוף נשאר אצל המלווה המקורי, שיעבוד הנכסים עבר לרוכש. וכאשר המלווה המקורי מוכל על שיעבוד על החוב, אז נמחל שיעבוד הגוף, וממילא פקע שיעבוד הנכסים, כי שיעבוד הנכסים אינו אלא ערבות לשיעבוד הגוף, ולכן במכירת שיעבוד הגוף אז פקע שיעבוד הנכסים. זה השיטה הלמדנית והיפה של רבנו תם, שבא להסביר את הדין של שמואל. כפי שאמרתי, רבנו תם שינה את דעתו. בהתחלה הוא היה עם המחנה הראשון שסובר שזה דאורייתא, שזה דרבנן, שזה הסבר, ואחרי שינה את דעתו והחליט שמכירת שטרות דאורייתא ויצב את ההסבר שלו. עכשיו, הכיוונים האלה הם נתפסים ככיוונים מאוד שונים. הכיוון כי יש לנו מחלוקת ראשונים, האם מכירת שטרות דאורייתא, וממילא גם שני הסברים שונים לדין של שמואל. לי נדמה שבפועל יש ביניהם הרבה דמיון. אני לא אגיד שאין הבדלים, זה חשוב שיש מחלוקת האם מכירת שטרות היא דאורייתא או דרבנן, אבל בסופו של דבר יש הרבה מהמשותף בין שני הסברים האלה. וזה אם אנחנו נחשוב קצת על מה אמרו הראשונים שאמרו שמכירת שטרות היא רק מדרבנן. מכירת שטרות היא רק מדרבנן ולכן עדיין הוא יכול למחול. למה? מה זה משנה אם קניין מסוים הוא מדאורייתא או מדרבנן? אז רבנן הם אלה שתקנו את הקניין ולא מדאורייתא. אבל קניין דרבנן זה גם טוב. גם קניינים דרבנן טובים, אז מה פתאום שיכולת המכילה תישאר אצל המוכר? ונדמה לי, אני מיד אשמע, אבל נדמה לי שבפשטות מה שזה אומר זה שגם לרמב״ם ולתוספות שאומרים שמכילת שטרות דרבנן, הם מתכוונים להוסיף עוד משפט שאנחנו אומרים להבין אותו, שגם כאשר רבנן תקנו מכירת שטרות, הם לא עשו מה שחשבת שהם עשו, מה שהיה קורה אם זה היה מדאורייתא, דהיינו שבאמת אפשר למכור את החוב. גם רבנן לא תקנו יכולת מלאה למכור את החוב, אלא רבנן רק תקנו מעין הרשאה שהמוכר, המלווה, נתן לרוכש רשות לקבות את החוב בשמו ולהחזיק את הכסף, אבל עדיין הוא נשאר המלווה, הוא עדיין נשאר הנושה הבסיסי של החוב הזה. אז יוצא שגם לרמב"ם יש איזשהו פיצול. הוא תלה את זה בזה שזה דרבנן, ורבנו תם אמר אפילו שהפיצול הזה יכול לחיות בתוך דאורייתא. אבל שניהם בסופו של דבר מסבירים שהמכירה הזאת היא מכירה לא מלאה, ושהמכירה הזאת השאירה את המלווה במעמד של הנושה הבסיסי, והכסף אמור, מי שמוגדר כנושה בגברא זה המלווה, ומי שאמור לקבל את הכסף זה הרוכש. אז הנקודה הבסיסית הזאת היא משותפת גם לרמב"ם וגם לרבנו תם. עכשיו, זה מתקשר למה ששמתי בדף, הפניתי לקטע של רב חיים, שרב חיים בעצם עושה בשאלה, למה לפי הרמב״ם והתוספות, אז מכירת שטרות היא רק מדרבנן? למה אי אפשר מהתורה למכור שטרות? ורב חיים טוען שחוב הוא נכס לכל דבר, שחוב זה נכס ממוני, כמו כל הנכסים, כמו שזה נכס, אז גם חוב ממוני הוא נכס. נכס מופשט, אבל נכס. ואומר רב חיים שהנכס הזה הוא נכס שכיר. מהותית הנכס הזה, כמו שאני יכול לסחור בזה, אז אני גם יכול לסחור בחובות. מהותית חוב הוא נכס שכיר. ולמה אי אפשר למכור חוב מהתורה? אומר רב חיים, כי אין לך מעשה קניין שנתפס בדבר הזה. כי ההלכה בנויה על מעשה קניין פיזיים ברובם, ואין אף מעשה קניין שמצליח להתפס בחוב שהוא דבר מופשט. ולכן זה נופל בין הכיסאות מדאורייתא ואין אף מעשה קניין שמצליח לתפוס אותו. וחכמים מתקנים לו את מעשה הקניין כדי שזה כן יעבוד. ורב חיים שזה בעיה מאוד טכנית. עכשיו, יש לו קצת הוכחות לזה, אבל לדעתי זו שיטה מוקשת, הטענה של רב חיים, כי עם כל הבעיה, רק בעיה טכנית, א', זה מוזר לי ש... זאת אומרת, זה נראה לי, זה סוג רציני של נכסים חובות, זה לא איזה מקרה פרטני שמה לעשות, יש לנו דיני קניין נוקשים, אז יש איזה מקרה שנופל בין הכיסאות, זה לא איזה מקרה. זה משהו די רחב, חובות ממונים. מוזר לי שזה סתם במקרה ייפול בין הכיסאות של מעשה הקניין שלנו. ובאמת, מה שלדעתי מוכיח את זה שהקושי הוא לא רק טכני, זה שבואו נראה מה קורה כשרבנן תקנו שכן ימכרו את החובות. מה קורה כשרבנן תקנו כשכן ימכרו חובות? אז המכירה היא מלאה? לפי הרמב״ם? לא, זה מה שאמרנו קודם, שגם כאשר רבנן כן באו ותקנו שאפשר למכור חובות, אז אנחנו רואים שהם נמנעו מלקבוע קניין מלא. והם תקנו רק קניין חלקי שנותן לו זכות לקבל את הכסף, אבל לא באמת מעביר את ה... לא באמת הופך אותו לבעלים של החוב. הבעלים של החוב ברמה הראשונית עדיין נשאר המלווה המקורי. אז זה רק ממחיש שהבעיה היא בעיה עקרונית. וזה עוד קירוב של הרמב״ם לרבנו תם, כי רבנו תם באמת לא מוכן לשמוע ששיעבוד גוף יהיה משהו שכיר, וזה נראה לו משהו פגום ופסול לחשוב שיהיה אפשר לסחור בשיעבוד גוף. ורק שיעבוד הנכסים, מסיבה, אנחנו נצטרך להבהיר מהי אותה סיבה מהותית, אבל מאיזושהי סיבה מהותית רק שיעבוד הנכסים הוא שכיר ושיעבוד הגוף הוא לא שכיר. ואני חושב שהנקודה די דומה קיימת מפריעה גם לרמב״ם, שגם הרמב״ם שותף לאותה תפיסה, ולכן גם כאשר חכמים תקנו, אז מהתורה, ההבדל הוא שלרבנו תם יש פיצול מדאורייתא, לרמב״ם מדאורייתא אי אפשר לעשות כלום, ורק חכמים תקנו, אבל גם כשחכמים מתקנים, מה הם מתקנים? רק יכולת להעביר זכויות בכסף, ולא באמת יכולת למכור את החוב לגמרי. ולכן אנחנו עדיין צריכים להבין מהי אותה הבעיה שקיימת. אבל זה בגדול שתי השיטות המרכזיות בראשונים, שהן נתפסות בדרך כלל כשונות, ואני חושב שהן קצת יותר קרובות מאיך שהן מוצגות לפעמים. כן.
אז לפי מה שהרמב"ם כאן יציע בשיעור היומי, חכמים כן רצו לדאוג שיהיה יכולת למכור שטר חוב בצורה מסוימת, אבל יש בעיה עקרונית עם מכירת שטר חוב בצורה הזאת, מכיוון שהלווה לווה כסף על דעת זה שהוא אמור להחזיר לנושה שלו.
טוב, אז אני ארצה לפתח... בסדר, אז יכול להיות שיותר קרבה לשיעורים ממה ש... בסדר. אני רוצה, אחרי שאמרת את הדבר הזה, אני רוצה לציין כמה קשיים שהראשונים לא התייחסו אליהם מפורש בנושא הזה של הדין של שמואל, ושגם אחרי שהבנתי את ההסברים האלה של הרמב״ם ושל רבנו תם, אז לדעתי הם עדיין קשיים די מעיקים בסוגיה. שישה קשיים. אחד, למה באמת ליצור את הפיצול המוזר הזה? כאילו זה באמת מוזר, למה יכולת הגבייה היא של אחד ולא של, ויכולת המכילה היא של פיצול מוזר בין יכולת הגבייה ליכולת המכילה? מילא לפי רבנו תם זה איזשהו היגיון מושגי דאורייתא של שיעבוד הגוף, שיעבוד נכסים, אבל לפי הרמב״ם זה מבחינת דרבנן. אז מה לא חכמים ליצור את הפיצול המוזר הזה? שאלה שתיים, זה קשור למקורות ששמתי פה במקור אחד בדף. הרמנטו מביא רייבד, והרייבד זה על כתב שאין המוכל משלם אלא במתכוון להזיק, אבל זו המוכלת להנעת עצמה, לא. יש שם הרי בסוגיה מקרה של אישה שמוכלת, בת שמוכלת ויוצא שהיא המרוויחה מהמכילה הזאת, אז היא לא עושה את זה בכוונה להזיק, היא עושה את זה בכוונה להרוויח, ולכן אין על זה, היא לא חייבת לשלם מדינה דגרמין, ואין דינו בזה נכון. הרמב"ן חולק על הרייבד. אבל בכל אופן, הרייבד אמר שהמקרה הטיפוסי הוא אדם שמתכוון להזיק. ואומר הקצות, בוודאי איסור כאביד המוכל, והאבי מזיק, ואם בא חיובו הוא צריך לשלם. ואומר הנתיבות, ואין לך עושה שלא כהוגן יותר מזה, שאסור להזיק לחברו. אז לפחות הקצות והנתיבות מאוד מדגישים שוודאי שאנחנו מדברים פה על אדם שעושה מעשה אסור, מעשה שלילי. אבל אם זה ככה, אם המעשה שלילי, למה לאפשר אותו? כאילו, ההלכה יוצרת לו, ההלכה נותנת לו את הכוח הזה, ובעיקר אם זה, שוב פעם, בעיקר אם זה דין דרבנן, אבל זה כוח שההלכה נתנה לו. זה לא דומה לסוגיה שלנו של גרמי במוכר שטר חוב, היא מקבילה במידה רבה לסוגיה בבבקה מצדיק חטא של שורף שטר חוב של חתוך. אדם שורף שטר חוב וככה מונע מהנושה לגבות אותו. עכשיו, שורף שטר חוב של חברו זה ודאי מקרה מובהק של מזיק. אדם מזיק נכס של החבר שלו. אז צריך להחליט אם זה דבר גורם לממון, אם זה גרמי וכו'. אבל עקרונית זה ודאי שייך למזיק. אני לא שאל למה נתנו לו את הכוח לשרוף. כי הקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם כוח לשרוף ולהזיק ולהשמיד וכו'. אבל פה ההלכה נתנה לו את הכוח. חז"ל נתנו לו את הכוח. אז למה לאפשר לעשות מעשה כזה שנתפס כשלילי? שאלה שלוש היא שאלה שמאוד מטרידה אותי. וזה... מה המציאות? מה המציאות של אדם שהולך ומוכר שטר חוב של מישהו אחר? בפרט שבא גמר אחרי זה ואומרת שלמאן דדאי דינא גרמיה, הוא גם יצטרך לפצות אחרי זה. אבל גם אפילו אם הוא לא יצטרך לפצות, זה ודאי משהו שלא בדיוק מועיל למוניטין שלו ומזיק לו. ושאלו אותי חבר'ה בסדר, האם זה לא... האם אין פה איזושהי חשש לקנוניה, איזשהו תאום בינו לבין הלווה המקורי שאנחנו נוציא ממנו כסף ואת נדפוק אותו, כל מיני דברים כאלה. באמת, דבר מאוד מוזר. מה זה הדבר הזה? זה לא דומה למשל ל... יש בסימן צמח ו' בשולחן אורך, הסימן שדן בנושאים האלה, אז יש תרחיש שהוא קשור לרבנותם. מה קורה אם המלווה הולך ללווה וגובה ממנו את הכסף מוקדם? זאת אומרת, המלווה מחר למישהו את השטר, קיבל סכום נאה של כסף, ואז הקדים אותו והלך וגבה כסף מהלווה. אז אנחנו יכולים להבין שלפי רבנותם, שעיבוד הכות נצר אצלו, אז יכול להיות שהוא עדיין יש לו מעמד של נושה, ויכול להיות שהוא זוכה בכסף, וזה, בואו נגיד שזה תרחיש שאני מאוד מבין. כי אז הוא תחמן המלווה הזו, פשוט הוא קיבל כסף גם ממנו וגם ממנו, אז הוא רוצה להרוויח פעמיים. זה מציאות שאני יכול להבין, אבל אדם שסתם הולך ומוכל על שטר, על חוב שמגיע למישהו אחר, נראה לי שאלה מאוד קשה. מה המציאות? והקשיים האחרים הם נגזרים אחד מהשני. קושי אחד זה שיש פה פגיעה לא מוצדקת ברוכש, נכון? הרוכש שילם ממיטב כספו ופתאום באים ומוחקים לו את החוב. הפגיעה הזאת היא תוליד, אני חושש שהיא תוליד פגיעה נוספת, כי אם הרוכשים ידעו שכאשר הם רוכשים שטר אז יש סיכון מאוד גבוה ליכולת שלהם לפרוע אותו, אז מה זה יעשה למחירים של שטרות? זה מן הסתם מאוד מוריד אותם, מוריד אותם בצורה דרסטית. מה שאומר שהמלווים, למה האדם מוכר שטר?
בשביל
להכנס. מה?
הוא
צריך כסף עכשיו, הוא נקלע למצוקת מזומנים והוא צריך עכשיו כסף. זה נכון שהוא יקבל, שהוא יכול לקבל 1,000 בעוד חצי שנה, אבל הוא צריך עכשיו כסף, הוא מוכן להתפשר ולמכור את זה עכשיו תמורת סכום יותר נמוך בשביל לקבל כסף עכשיו. אבל הוא צריך סכום רציני של כסף. אם הוא יקצב גרושים בשביל זה, אז זה יפגע. אז אין לו פתרון למצוקת המזומנים שלו. פגיעה במלווים שנקלעים למצוקת מזומנים. ומזה נגזרת בעיה שישית. פגיעה במלווים בסופו של דבר תגרור פגיעה במי? בלווים, למה? כן, אם אנשים ידעו שכאשר הם מלווים כסף אז הם אמורים להתקע בבעיה הזאת, אז בצדק הם הרבה פחות יסוסו להלוות כסף, וזה מה שההלכה קוראת נעילה דלת בפני לווים. אז אלה שישה קשיים שלדעתי די מטרידים בהקשר הזה. עכשיו, אני רוצה להבהיר לגבי השלישייה האחרונה. אנחנו מדברים על זה שהמלווים עכשיו יקבלו סכום פחות. כפי שאמרתי, תמיד מכירה של שטר חוב מולידה סכום פחות מהלוואה המקורית. זה ההנחה תמיד של כולם. שכאשר אדם מוכר שטר חוב, אנחנו נניח לצורך העניין שאדם מוכר שטר שהסכום שכתוב בו הוא 1,000, הוא יקבל לצורך העניין נגיד 800 ולא 1,000. למה אדם יקבל 800 ולא 1,000 בדרך כלל?
עכשיו הקושי של הפגיעה הוא על הרוכש.
אחד, קושי גבייה. למה אתם קוראים קושי גבייה?
שהשירות
צריך לרוץ. עכשיו הוא צריך לרוץ אחד לבית דין. יכול להיות שיש פה בן אדם שלא ישלם וצריך לרוץ לבית דין, או שאחרי זה צריך אכיפה, יכול להיות שהוא ינסה לברוח. אז בית דין ואכיפה, זה קושי אחד בגבייה. קושי וגם סיכון. נכון? יכול להיות שהוא לא יצליח. כרגע יש לי 1,000 ביד. למה שאני אתן 1,000 בשביל לקבל, בשביל אולי לקבל 1,000, ואני צריך לרוץ ולטרוח על זה בבית דין? זה ברור שאדם לא ייתן 1,000 בשביל דבר כזה. אז יש את קושי הגבייה. יש את יכולת הפירעון. אנחנו לא בטוחים האם ללווה יהיה כסף לשלם את החוב. יכול להיות שהוא יפשוט רגל ושלא יהיה לו מספיק כסף. אז בלי קשר לבית דין, פשוט לא יהיה לו כסף. ומרכיב שלישי זה, מה?
מיידיות.
עצם הזמן, נכון? עצם חלוף הזמן. זמן שווה כסף. ואם אתה יכול להחזיק 1,000 שקל עכשיו, או לקבל 1,000 שקל בעוד חודשיים, אפילו אם אתה בטוח שתקבל את 1,000 שקל, אבל בינתיים יכולת לעשות עם הכסף משהו, יכולת להרוויח איתו, ועכשיו לא יהיה לך את הכסף הזה. וזה סכום ששווה כסף, זה שההלכה יודעת לחמת אותו. ההלכה אוסרת עלינו לקחת ריבית, אבל ההלכה יודעת לחמת את הדבר הזה. למשל, יש משנה במסכת מכות, שאומרת שאם עדים הקדימו לי חוב שאני צריך לשלם ואז הוזמו, אז אנחנו יודעים לחשב כמה הם צריכים לשלם לי. הם זממו לגרום לי נזק כספי שאפשר לחמת אותו בכסף. זאת אומרת, זה עולה לי יותר לשלם את האלף האלה מחר מאשר לשלם אותם בעוד שנה. וכנל הפוך, שווה לי יותר לקבל אלף מחר מאשר בעוד שנה. זה סכום שההלכה יודעת לחמת אותו. אז שלושת הגורמים האלה גורמים לזה ששטר חוב שנתקע, הסכום יהיה יותר נמוך מאשר הסכום שנקוב בשטר. אז אנחנו יודעים, ולכן אני ירדתי מ-1,000 ל-800. אבל זה לא דומה לבעיה שיש פה. אם אני מוסיף את הסיכון של המכילה, אז לדעתי אני לא יורד מ-1,000 ל-800, אלא מ-1,000 ל-100. כי פה אנחנו כבר נכנסים לבורסה הרבה פחות אחראית, שבורסה שנתונה לקריזות, של מין מלווים מוזרים שפתאום קמים ומוכלים. אז אם אז בבורסה כזאת אדם יצפה לרווחים מתאימים לסיכון שלו וישלם סכום הרבה יותר נמוך. ולכן אני חושב שהפגיעה בשוק ההשטרות, מה שאני מדבר עליו פה במספר 5, היא פגיעה מאוד קשה. באמת יש חוקרים שטענו ש אני מכיר שני כותבים שטענו שהדין הזה של שמואל בעצם אומר שלא היה באמת שוק אפקטיבי של שטרות. כי לא יכול להיות שוק אפקטיבי של שטרות כשיש אפשרות מכילה, ולכן בעצם הדין הזה של שמואל אומר שמכירת שטרות זה בעצם משהו תיאורטי, כי לא יכול להיות שוק של שטרות בנסיבות כאלה. אני אתייחס. נכון, אני חושב שבאמת גרמי זה מאוד חשוב פה. אני לא חושב, כפי שאמרתי, הרושם הברור שלי מהסוגיות זה שיש שמכרת שטרות חיה וקיימת ותוססת, ולא נראה לי להגיד שאין שוק של שטרות, ולכן אני חושב שהקושיות האלה צריכות מענה. עכשיו אני מסכים עם אביעד שבמידה רבה יש הרבה מהפתרון לקשיים האלה הוא נעוץ במה שהסוגיה פה אומרת, שיש דין דגרמי. דהיינו שהרוכש, אם אני מדבר על פגיעה לא מוצדקת ברוכש, אז הפגיעה הזאת קצת תיפטר, כי הרוכש הזה עכשיו יקבל פיצוי. יקבל פיצוי עם עזרת דין הדגמי, אבל אתה אמרה למען בדיין דין הדגמי, אז הרוכש הזה הולך לטובת הבן זוג, ולכן יקבל סוג של פיצוי על הפגיעה בו. ממילא הפגיעה בהם תהיה יותר נמוכה, וממילא הנעילה דלת תהיה יותר נמוכה. אני בגדול חושב שכן, שבאמת יש פה פתרון לא מבוטל לדבר הזה. אבל שים לב שזה חידוש גדול, ההצעה שלך, כי הגמרא לא אמרה שבשביל ליישב את הדין של שמואל ולהפוך אותו לאיזשהו דין הגיוני שעובד, אז בואו נשתמש גם בפתרון של גרמי. הגמרא אמרה שהדין של שמואל הוא נתון. אם אתה דן דין עד הגרמי, אז לכאורה יש פה נזק שמצדיק פיצוי. אתה לוקח את זה צעד נוסף ואומר שלא רק שזה פתרון של בדיעבד, אלא שזה חלק ממה שמאפשר את הדין של שמואל. זה נקודה אחת. נקודה שנייה זה אני קצת אתייחס לזה בהמשך, אבל גמרא א' אומרת את זה רק למאן דדין דינא דגרמי. כל זה כמובן רק למי שאכן דן דינא דגרמי. ב' יש כנראה הרבה חידוש גם אם אתה דן דינא דגרמי. הראשונים קצת דנו בזה מצד דבר גורם לממון, אבל בוודאי שיש, זה ממש לא מובן מאליו שאתה רואה את הדבר הזה כמעשה של נזק. זאת אומרת, מחילה על חוב היא לא מעשה נזק מובהק. יש פה איזושהי בחירה לראות את זה כנזק. ולכן בעצם האמירה היא שחזל עשו את הבחירה הזאת והחליטו לראות בדבר הזה נזק בשביל לאפשר שוק של שטרות. זאת אומרת, ההצעה הזאת יצאה מאוד מעניינת מבחינת התפיסה שלה של דיני הנזיקין, כי אנחנו רגילים לחשוב על דיני נזיקין בתור שבא לתקן פגיעות. פלוני פגע באלמוני, אז בואו נפצה אותו על ידי דיני נזיקין. אנחנו לא רגילים לחשוב על דיני נזיקין בתור משהו שמאפשר לי ליצור שוק. ואם יש לי איזשהו שוק שאני רואה חשיבות כלכלית בקיום של השוק, ודיני נזיקין יכולים להיות אחד הכלים שמאפשרים את קיומו של אותו שוק. ומה שאתה אומר זה שבעצם פה דיני נזיקין מתפקדים בתור אחד מכלי עבודה של קיום שוק, של שטורות. אז יש בזה חידוש בדבר הזה, אבל אף על פי כן אני חושב שבגדול כן, שדיני נזיקין במידה רבה מהווים פתרון פה להרבה מהקשיים האלה. אני חושב שהפתרון הזה הוא לא פתרון מושלם. ולמה הפתרון הזה הוא לא פתרון מושלם של גרמי? כי השאלה היא כמה משלמים בדיני דגרמי. זאת אומרת, מעבר לזה שזה רק למאן דדין דינא דגרמי, אבל למאן דדין דינא דגרמי, וככה נפסק להלכה, אז בסדר, לא משנה, לפחות פה בהקשר הזה של הסוגיה שלנו זה נפסק. אז כמה כסף משלמים? ופה אמרתי הרי שבגלל הדברים האלה אז השטר הזה של האלף נמכר ב-800. בסדר? אז יש לי שטר של אלף והוא נמכר ב-800, אבל בואו נגיד שהוא נמכר ב-800 שנה לפני זמן פירעון שכתוב בשטר, והמחילה הייתה חצי שנה לפני זמן הפירעון. אז כמה הוא שווה? מה השווי של השטר הזה? השווי של השטר בזמן המחירה היה 800. מה השווי שלו בזמן המחילה? נגיד 900. סתם זורקים מספרים. אז נגיד שזה 900. אז כמה צריך לשלם כשהמלווה בא ומוכל על החוב הזה? יש לנו שלוש אפשרויות, 800, 900 או 1,000. פשוט הראשון של רש"י והרמב"ם בסוגיה זה 1,000. לשלם מה שכתוב בשטר. אבל זה לא מה שנפסק להלכה בשולחן ערוך. בואו נראה את השולחן ערוך ואת הרמ"א. אומר שולחן ערוך מקור 2, כשמוכל המוכר או יורשיו צריכים לשלם כל מה שכתוב בשטר החוב מהיפה בנכסים, שהרי גרם לו לאבד השטר והרי הוא כמו ששרפו. ומי הוא שמין השטר כפי מה שהוא, כגון אם הלווה גב רעל מדלו צעידינה, אחד מהשיקולים שהזכרנו, או שאין לו נכסים, שזה הכל שיקולים שמשפיעים על הערך של השטר. איזה מין טיפוס הוא וכמה נכסים יש לו. שולחן ערוך לא מזכיר את הנושא של הזמן, אבל זה ודאי דברים שנכנסים כשאנחנו רוצים לשום מה השווי שוק של השטר הזה. ולכן יוצא שלפי השולחן ערוך כמה צריך לשלם? לא? 900. השולחן ערוך צריך לשום את השטר כפי מה שהוא. צריכים לשלם בכל מה שכתוב, אבל אומר השולחן, אבל תדע לך שאתה שם את השטר כפי מה שהוא עכשיו. לכן נמצא שלפי השולחן ערוך זה לא 1,000 אלא 900. ואומר הרמ"א, רבים חולקים וסבירו לו, ובכל מקום שטר חוב ומחלו, אין צריך לשלם לו אלא אדמים שנתן לו ומה שהוציא עליו. לפי הרמ"א כמה צריך לשלם? 800. יפה. אגב, שיטת הרעבן ש-800 צריך לשלם גם למי שלא דן דינא דגרמי. כי זה סוג של ביטול מקח ומקח טעות, בדרך כלל אין לנו ביטול מקח על בסיס התנהגות מאוחרת למקח. אבל איכשהו זה יוצא לו שגם בלי גרמי את ה-800 בכל מקרה צריך לשלם. אבל זה שיטה חריגה. בדרך כלל הבנה היא שכל הסכומים האלה הם רק למען דדין דינא דגרמי. ויצא שנחלקים למעשה שולחן ערוך והרמ"א, האם 900 או 800. עכשיו, האם הפתרון הזה הוא פתרון שנותן מענה מספק לרוכש?
כן. שגם דינא דגרמי זה סוג של דיבל. אם נפגעת, אז יש איזה דרך לפצות אותך.
ולא שזה פתרון...
הדין של שמואל הוא לכתחילה. זאת אומרת, יש כזה דבר תחילה ושמות.
אז אני בסופו של דבר חושב שדינה דגרמי, אני מסכים עם החידושים של אביעד, שיש מקום לראות את דינה דגרמי גם כדין שמשתתף בעיצוב אופי הדין של שמות. אני אגיד קצת כמה מילים בהמשך על איך שהסוגיה כותבת את זה, אבל בסופו של דבר אני כן נוטה לזה שזה פתרון. אני רק מצביע שמבחינה מספרית הפתרון הזה הוא לא מלא. ולמה הוא לא מלא? כי במבט ראשון הרי לתת לו 1,000 זה סתם לצ'פר את הרוכש. הרוכש שילם 800 והוא הפסיד נכס ששווה 900 ואתה מפצה אותו על 900 ב-1,000. כאילו זה נשמע, זה באמת נשמע מאוד הגיוני לא לקרוא את רשי ואת הרמב״ם כפשוטם ולתת לו 1,000, כי באמת 1,000 זה מוגזם. הוא הפסיד נכס ששווה 900 ואתה נותן לו 1,000, מה הוא צריך להרוויח יותר ממה שהיה לו ביד? אבל מצד שני, היה לו ביד, מה זה ה-900 האלה שהיו לו ביד? זה ציפייה לקבל 1,000. ובמקום ציפייה לקבל 1,000, מה הוא קיבל עכשיו? ציפייה לקבל 900. הוא עדיין לא גבה את הכסף. אתה החלפת לו ציפייה לקבל 1,000 בציפייה לקבל 900. אם הוא ימכור את זה עכשיו, את הציפייה הזאת, נניח שאפשר למכור חוב של נזיקין, אז כמה הוא יקבל? פחות מ-900. זאת אומרת, הוא קיבל ביד משהו שפחות מהדבר הזה. עכשיו, זה נכון על כל נזיקין, זאת אומרת, כל מקרה של נזיקין, תמיד אם יש לי שולחן ששווה 1,000, ומישהו בא ושורף לי את השולחן, אז בית דין יגיד, אוקיי, הוא חייב לשלם לך 1,000. אז יוצא שהפסדתי משהו ששווה 1,000, וקיבלתי תמורת זה ציפייה לקבל 1,000. נכון, שדיני נזיקין תמיד בנויים ככה עם הדבר הזה, שהם עובדים בצורה מלאה רק כשאתה מקבל את הכסף ליד. אבל פה, אם אנחנו אומרים שיש לזה, אנחנו מנסים להציל את השוק ושאנשים לא יפחדו לקנות שטרות, אז הייתי מצפה לתת להם סכום שכן יגן בצורה מלאה על הדבר הזה. אולי לא לתת להם 1,000 ביד, כי אתה בכל זאת מקצר את הגבייה, אבל שזה יהיה משהו בין 900 לבין 1,000. ובטח ש-800, שזה 800 זה ההכרעה של הרמה, זה נראה סכום לא מספק. ולכן אני חושב שזה, אני עדיין נוטה לחשוב שזה חלק מהתשובה, אבל אני רוצה לתת מסגרת קצת יותר רחבה, וזה קשור למה שנתנאל התחיל להגיד קודם. כן. קודם כל, בדפים שלנו דווקא יש כמה פיקחים. אבל יש לנו עוד פיקחים בדפים שלנו. אם פיקח, מה יתלה לידי שבוע דאורייתא. אני מסכים, אני חושב שזה הערה מעניינת. זה שנותנים לו עצות, אבל מצד שני, העצות האלה עולות לו בכסף. היא פיקח מקרקע שלה בזוזה וזה יעלה לו כסף. והוא יצטרך לשלם. אם יהיה זמן, אני אתייחס לזה, אבל אני מניח שהלווה גם פיקח, אז הוא... טוב, לא משנה, אני אגיע לזה בהמשך. טוב, אז אני רוצה להציע את הכיוון שאני נוטה עליו, וזה התשובות שנראות לי לשאלות האלה, זה איזשהו רעיון שפיתחתי, שאשתי ואני עסקנו בסוגיה הזאת, וכתבנו את זה במאמר לפני שנתיים בנטועים, בכתבת של המכללה פה, וזה אני אשלח לכם אחרי זה את המאמר במייל למי שירצה, יש שם קצת, במאמר יש קצת יותר ממה שאמרתי עכשיו, ומה שאני אומר עכשיו יש טיפה דברים שאין שם במאמר, אבל בסך הכל זה מה זה הכיוון שהצענו. ניסינו לחשוב על הטיפוסים האלה, הלווה, המלווה והרוכש. מה אנחנו, איך התורה רואה את הטיפוסים האלה? נקרא את הרמב״ם במקור 3. איך הרמב״ם פותח את הלכות מלווה ולווה? אומר הרמב״ם, מצוות עשה להלוות לעניי ישראל, שנאמר, עם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. ומצווה זו גדולה מן הצדקה. אלה אני השואל, שזה כבר נצטרך לשאול, וזה עדיין לא הגיע למידה זו. כל הנוגס העני, והוא יודע שאין לו מה יחזיר לו, עובר בלא תעשה שנאמר לו תהיה לו כנושה. אסור לאדם להראות עצמו לבעל חובו בזמן שיודע שאין לו, אסור לעבור לפניו, שלא יפחידו או יחלימו, אף על פי שאינו טובו, ואין צריך לומר אם טבור. וזה חומרת האיסור שלא להיות ללווה כנושה. אז יוצא שאיך מי הלווה הטיפוסי בעיני התורה? העני עמך. נכון? אדם עני ומסכן הוא אדם שנזקק להלווה. מי הוא המלווה הטיפוסי? עשיר אני לא יודע, אדם שגומל חסד. הוא אדם שגומל חסד עם העני ומקיים את מצוות צדקה בדרגה הגבוהה שלה. עכשיו, למה אני מתכוון כשאני אומר שהוא גומל חסד? אבל הוא מקבל את הכסף שלו חזרה. אז באיזה חסד, אתה יכול להגיד שאתה גומל חסד בזה שעזרת למישהו, אפילו זה נהנה וזה לא חסר. אבל למה זה לא זה נהנה וזה לא חסר? למה זה נהנה וזה חסר? מה? הדברים האלה, אנחנו אמרנו שהמלווה הזה לוקח סיכונים מאוד גדולים, כי הוא לא יוכל להרוויח כסף עם הכסף הזה בזמן הזה. הוא נפרד מהאלף האלה לשנתיים, והוא לא יוכל, לעשות מזה. חוץ מזה הוא נכנס לסיכונים, יכול להיות שהוא יצטרך לרדוף אחריו, יכול להיות שיהיה לו קושי לגבות את החוב שלו, ויכול להיות שלא יהיה לו כסף לשלם. אז הוא גם מפסיד את הרווחים שהוא היה יכול לעשות בזמן הזה, והוא גם יש לו סיכונים שהוא יפסיד את הכל, שהוא לא יראה את זה בכלל בחזרה. עכשיו, המלווה שאנחנו מכירים היום, מלווה עסקי, אדם שנותן הלוואה עסקית, בנק שנותן הלוואה עסקית בריבית בימינו, מה הוא עושה בשביל כל הסיכונים האלה? אז יש ערבויות מסוימות, ואז כשלבנק יש ערבויות אז הם מוריד את הריבית, ואם אין ערבויות אז הריבית תהיה יותר גבוהה, והריבית אמורה לחסות את הדברים האלה. הריבית אמורה לחסות את ההפסד של הבנק הזה שהוא היה לדברים שהוא יכול לעשות בכסף, לחסות גם את הסיכונים, כי בעיקר אם אתה מדבר על מלווים גדולים שמלווים הרבה פעמים, אז יכול להיות שכך וכך מקרים הם לא יגבו, אבל הריביות בסך הכל יהפכו את זה למשהו שכן משתלם. הריבית אמורה לחסות את שלושת ההפסדים האלה, ועוד לעבור את זה לעסק רווחי, כי הבנק עושה את זה כי זה משתלם לו. אז הריבית אמורה להיות יותר טובה משלושת הסיכונים האלה. וזה המלווה העסקי שיש לנו היום, המלווה בריבית. המלווה של התורה, אין לו את כל הדברים האלה. הוא לא לוקח ריבית, אסור לו לקחת ריבית, והוא סופג את שלושת ההפסדים האלה. מה הכי ממחיש לי את זה מבחינה מספרית? את זה שהלווה גמל חסד. המספרים האלה. המלווה נתן 1,000. הוא קיבל ליד נכס ששווה כמה? ששווה 800. זאת אומרת, הוא נתן 200 במתנה. הוא באמת נתן 200 במתנה. עכשיו, זה לכאורה לא לגמרי מדויק. כי ה-800 האלה זה ציפייה לקבל 1,000. אז נכון, יש לו ציפייה לקבל את הסכום בחזרה. אבל מה שמלמד אותי שוק השטרות, זה שלמכור את הדבר הזה זה שווה 800. זה מראה כמה שזה שווה. זאת אומרת, שקלול של הציפייה לקבל 1,000, עם כל הסיכונים, היא שווה 800. וזה מה שעשה המלווה, הוא נתן 1,000 וקיבל 800 בחזרה. אז זה בהחלט מקרה מובהק של זה נהנה וזה חסיר. אז זה מה שיש לנו להגיד על הלווה ועל המלווה. מה יש לנו להגיד על הרוכש? איזה מטיפוס הוא הרוכש? למי הוא הכי דומה מהאנשים שהזכרתי? למלווה בריבית. הרוכש של השטר הוא באמת הכי דומה למלווה העסקי. הוא משלם 800 מתוך ציפייה לקבל 1,000. מה? השקעה משתלמת של לתת עכשיו כסף ובשביל אחרי זה לקבל יותר, הוא באמת הכי דומה לריבית. תראו את התוספתא במקור 4. יש דברים שאין ריבית ואינן ריבית. לוקח אדם על ועתו של חברו בפחות. אומרת התוספתא, זה באמת דומה לריבית. זה שאדם לוקח את ההלוואה של חברו בפחות ואחרי זה גובה, זה באמת ריבית, אבל זה לא הריבית שאסרה התורה, אין בזה איסור תורה, זה היתר גמור. התורה לא אוסרת על אנשים לרכוש את הראש, זה פעולה שמותר לעשות אותה. אין בזה איסור ריבית, לא אסרה תורה אלא ריבית הבאה מן המלווה ללווה, ולכן הוא לא עובר על איסור. אז אני לא אומר שהוא עובר על איסור. אבל איזה מין טיפוס הוא? הוא טיפוס קר ועסקי. השיקולים שלו הם שיקולים קרים ועסקיים. הוא דומה למלווה בריבית, הוא דומה לבנקים, הוא דומה לאנשים שעושים עסקים. מה? אני לא אומר את זה בשלילה, נכון, אבל ההלוואה אצלו זה חלק מהעסקים סחרים, נכון?
זה לא צדקה.
ממש לא צדקה. יפה. עכשיו, אחרי שניסינו לעמוד על הטיפוסים האלה, האם מכירה של שטרות, האם מכירת חובות זה דבר טוב או לא טוב? האם אנחנו בעד שתהיה מכירת חובות? אז הנקודת מבט של הרוכש פחות מעניינת אותי כרגע, אבל מעניין אותי כרגע נקודת מבט של שני ה-good guys פה במשולש הזה. האם אנחנו בעד מכירת שטרות או לא? אז נקודת מבט המלווה, אנחנו מאוד בעד מכירת שטרות. למה אנחנו בעד מכירת שטרות?
כדי שצריך להגיד מזומן.
מה? כן, הוא נתן את הכסף שלו, הוא מספיק הקריב קורבן, והוא יכול להיקלע למצוקת מזומנים, ולכן אנחנו צריכים לאפשר לו את המנגנון הזה שיאפשר לו, אמנם במחיר מסוים, אבל יאפשר לו לגייס מזומנים, ולכן אנחנו בעד מכירת שטרות. מה לגבי נקודת המבט של הלווה? הכרעה שאתה רוצה טוב או לא?
יכול להיות שלא טוב.
מה?
יכול להיות שלא טוב.
למה לא טוב?
כי הוא לבא ממישהו שהוא מכיר, מישהו שהיה איתו עסק, ועכשיו הוא לא יודע מי הוא...
נכון, יש פה, יש הבדל גדול בין מערכת היחסים הזאת למערכת היחסים הזאת. מערכת היחסים הזאת זה... יש פה מישהו שהוא מאמין בו, יש להם יחסים אישיים, הוא גם, הוא טיפוס של גומל חסד, והוא הסכים לתת לו את ההלוואה הזאת ריבית, והוא לא יהיה לו כנושה. ופתאום הוא מוצא את עצמו, לא בגלל הרוע שלו, אלא בגלל שהוא נקלע למצוקת מזומנים. פתאום הוא מוצא את עצמו מול בן אדם שכן יהיה לו כנושה. עכשיו, מה זה יהיה לו כנושה? יהיה לו כנושה זה חלק מההלכות, זה נשמע טיפה היסטניסי כזה, לא יודע, שההלכה באמת מציבה רף מאוד גבוה. שאסור לו אפילו להיראות לפתם, צריך לעבור לצד השני של הרחוב ולעשות את כל הדברים בשביל שהוא לא ירגיש טיפה אינים. אבל בפועל זה יכול להגיע לדברים מאוד מאוד לא נעימים, לא רק לזה שהוא יראה את הפרצוף שלו, אלא... לא יודעת אם יצא לכם לשמוע סיפורים על אנשים על ניקיון צ'קים ועל אנשים שעושים כל מיני... לוקחים הלוואות בשוק האפור ואחרי זה מקבלים כל מיני איומים אם הם לא ישנבו... בזמן אז נעשה כל מיני דברים לא נעימים לכם ולילדים שלכם, ויש באמת, אז לפעמים זה ברמה קרימינלית ממש, ולפעמים זה ברמה של התעללות משפטית ועיקולים וכולי. הנושה מאוד מאוד יכול למרר את החיים לחייו, וזה דבר ברור. ולכן לאדם יש אינטרס חזק לדעת מול מי הוא נמצא ומי יהיה הנושה שלו. זאת אומרת, אני לא חושב ש... החייו הטיפוסי הוא אדיש לשאלה מי יהיה הנושה שלו. יצא לי פעם להתווכח אז עם... עם אנשים, כאילו, אנשים לא הבינו את הטענה שלי, הם אמרו שאתה חייב כסף, מה זה משנה למי? לפלוני, לאלמוני, ואני חושב שזה מאוד מאוד משנה למי. אני לא חושב שהחייב אדיש לזה של הלווה. אז לכן בנקודת מבט של, של הלווה, יש פה בעיה גדולה מאוד. אבל מצד שני, הפתרון לבעיה הזאת לא יכול להיות שאנחנו לא נאפשר בכלל מכירת שטרות. או לפחות זה יהיה פתרון מאוד גרוע, כי אם אנחנו לא נאפשר בכלל מכירת שטרות, אז מה, למה זה יהיה לא טוב גם ללווה? כי הוא לא יקבל הלוואות, הוא לא יקבל הלוואה המסכן הזה, כי אנשים יחששו להלוות לו, כי אם הם יקלו למצוקת מזומנים, אז הם לא יוכלו למכור את הדבר הזה. אז זה יפגע ביכולת שלו לקבל הלוואה.
זה תלוי כאן, מצוקת מזומנים זה דבר
נפוץ. נכון, נכון. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה מספיק גומלי חסד, שבסדר, יכולים עכשיו להיפטר מהסכום הזה, והם לא חוששים, אין להם חשש סביר שיקלו למצוקת מזומנים שתחייב אותם למכור. אני מסכים. בוא נגיד שזה, זה, זה, יש פה פגיעה בהלוואות, ו... אני אגיד על זה מילה עוד מעט, דווקא על הכיוון הזה. עכשיו, ההצעה שלי, נתנאל כבר רמז לזה קודם, ההצעה שלי זה שהדין של שמואל בא לאזן את שני השיקולים האלה. ושמצד אחד יש לנו, אנחנו רואים הכרח במוסד של מכירת שטרות, ומצד שני אנחנו רואים בעייתיות גדולה במוסד הזה, והדין הזה של שמואל מציע איזושהי עמדה של איזון. אנחנו נאפשר לך למכור חוב, אבל אנחנו לא נאפשר לך להסתלק מהתמונה. ואנחנו נשאיר אותך בהכרח בעמדת כוח, והעמדת כוח הזאת היא עמדת כוח כלפי הרוכש. והרוכש הזה עכשיו יודע שמאוד כדאי לו לא להיות לו כנושה, ולא לרדת לחייו, לא להתעלם פה, וכן לנהוג באמות מידה סבירות וראויות מול הלווה. כי אם הוא לא יעשה ככה, אז יש לך גם סנקציה. הסנקציה הזאת היא קצת נשק יום הדין. אני חושב שבהרבה מאוד מקרים, עצם היכולת של הלווה למחול על החוב, תשכנע את הרוכש שלא כדאי לו לחרוג מעמוד מדי מהתנהגות בסיסית מול הלווה. אבל אם הרוכש כן, אז יש כוח למלווה. ומה הכוח שיש למלווה? למחול. המלווה פשוט יכול לבוא ולמחול את החוב, ואז הרוכש הפסיד הכל. אני חושב שכן, המלווה הוא גומל חסד, המלווה אכפת לו, המלווה הסכים לעשות את הקורבן. המלווה הוא סוג של אדם שהיה מוכן לעשות קורבן כספי, להקריב קורבן כספי בשביל לעזור למישהו. הוא נתן 1,000 וקיבל 800, ולכן הוא היה מוכן לעשות את הדבר הזה. ולכן אני חושב שיש הרבה סיכוי שהוא כן ינצל את העמדת כוח שלו בשביל לאיים, ובמקרה הצורך יכול להיות שהוא אפילו יצטרך לראות את הכדור שיש לו שיש לו באקדח. עכשיו בא המאמר בגמרא ואומר, בכל זאת צריך לתת הגנה של גרמי. אני חושב שזה נכון. זאת אומרת, הרוכש הזה קיבל, שילם כסף בשביל לקבל חוב. הוא בכל זאת שילם כסף. יכול להיות שהוא מתנהג בצורה לא כל כך נחמדה. ואנחנו לא אוהבים את זה שהם מתנהגים נהיים כנושים ומתנהגים בצורה לא נחמדה. אבל בכל זאת פגעו לו, הוא שילם כסף ומגיע לו לקבל פיצוי על הדבר הזה. וזה הסיפור של גרמי. עכשיו, מה תהיה התוצאה של אם באמת המלווה צריך לשלם לו עכשיו בדין הדגרמית ולפצות אותו. אז יצא שהמלווה הפסיד איפשהו פעמיים, נכון? הוא גם נתן לו 1,000 וקיבל בחזרה, וקיבל בחזרה 800. הוא מכר את זה ב-800, נכון? אז הוא גם קיבל, נתן לו 1,000 וקיבל רק 800 בחזרה, אז כבר הפסיד 200, ועכשיו הוא יצטרך לשלם לו עוד פעם, 800, 900, לא יודע. אז יצא שבסך הכל הפסיד פעמיים. וזה נשמע לי כבר קצת מוגזם להפיל על הקטרן של המלווה. זאת אומרת, נראה לי שהמלווה לא יעשה את הדבר הזה, אלא אם כן, מתי המלווה בכל זאת יהיה מוכן לעשות את זה, למרות שיש דין דגרמי. זה ספקולציה שלי. אני מנחש שהמלווה יעשה את הדבר הזה רק אם הוא יפעל בתיאום עם הלווה, ושהלווה יהיה חייב להחזיר לו את הסכום שהוא ישלם כדגרמי. זאת אומרת, שהוא לא יצטרך לספוג את ההפסד הנוסף הזה, ומעבר ל-200 שהוא כבר הפסיד לספוג עוד הפסד של 800-900, אלא שאת ה-800-900 האלה, אז המלווה יצטרך לשלם לו ומגיעים לסיכום. הסוגיה לא צריכה להגיד לי את זה, הסוגיה לא אומרת את זה, והדין לא תלוי בדבר הזה, אבל אני מנחש שמתי יהיה הגיוני מבחינתו לנקוט בצעד הזה, אני מנחש שהוא יגיע לסיכום כזה עם הלווה. ואז יצא שמה התוצאה של המחילה? בהתחלה החוב היה בצלע הזאת. אחרי זה החוב עבר לצלע הזאת. ומה עושה המחילה? יצא שהמחילה מחזירה את זה לצלע הזאת. המחילה בעצם משחזרת את יחסי השיעבוד המקוריים. ומחזירה אותנו לשיעבוד של בין מלווה גומל חסד ללווה. וזה הניחוש שלי. ואם זה ככה, אז אני חושב שבמידה רבה הקושיות האלה יהיו שוות. זאת אומרת, למה אנחנו יוצרים את הפיצול המוזר הזה? זה הסברנו. יוצרים את הפיצול כי באמת יש לנו פה שני אינטרסים נוגדים שצריך לאזן ביניהם, וזה האיזון שעשו. האם המעשה הזה הוא שלילי? ממש לא בהכרח. לפי הכיוון הזה, אז אין הכרח, מאוד יכול להיות שהתרחיש דווקא הכי סביר למחילה, הוא תרחיש שהוא לא שלילי בעיקרון, הוא תרחיש חיובי. מה המציאות? אז הסברתי לנו שנמחל. עכשיו, הפגיעה ברוכש, אז זה דיברתי, שהפיצוי של גרמי הוא באמת לא מושלם, ואני מניח שאיפשהו כן, איזשהו מחיר קצת משלם בשביל הדבר הזה, אבל יחסית בקטנה. בעיקר עם הלכת השולחן ערוך שייתן 900, 800 זה קצת פחות, אבל... מה?
הוא לא נועדה להיות משלם, אנחנו לא רוצים להגיע למצב של מחילה, אנחנו לא רוצים את הפגרם.
ולכן יהיה לו יותר תמריץ פשוט זה. תמריץ להתנהג כמו שצריך.
עכשיו... זה אם משנה שרמה הוא משהו שאין לך 800. כי הוא לא יתנהג בסדר, לכן אנחנו מכרנו.
אוקיי.
לא מגיע לו להרוויח את זה מוכן.
עכשיו, אם אני אחזור להתחלת השיעור, שדיברתי על הרמב"ם והרבן אותם, ואמרתי שיש להם מכנה משותף שלשניהם יש בעיה עקרונית עם מכירה של החוב. מחירה מוחלטת של החוב, של להפוך את ה... לפי רבנותם שיעבוד גוף זה משהו לא שכיר. וגם לפי הרמב״ם בעצם שיעבוד גוף זה משהו לא שכיר. רק הרמב״ם לרמב״ם יוצא שבעצם בדאורייתא בכלל אי אפשר למכור, וגם כשרבנן תקנו, אז הם רק תקנו אפשרות גבייה ולא תקנו מחירה של החוב. ומה אותו מכנה משותף של הרמב״ם ורבנותם? אני חושב שזה הדבר הזה. שאם אני מאפשר מחירה מוחלטת של שיעבוד הגוף, זה בעצם הלשון קצת של רבנותם. רבנותם אומר, מה, אתה יכול לסחור בשיעבוד גוף שלו? אבל מה זה לסחור בשיעבוד גוף שלנו? אנחנו לא עושים, זה לא באמת שוק עבדים. אבל זה טיפה דומה. זה לא שוק עבדים, אבל זה להפוך אדם שחייב לפלוני לאדם שחייב לאלמוני, וזה באמת משהו בעייתי. ולכן אני חושב שיש פה התנגדות עקרונית לסחירות של, של הפן האישי של החוב. עכשיו, כל המהלך הזה מסתמך על הרמב"ם, על הפתיחה של הרמב"ם ללכות מלווה ולווה. מי המלווה והלווה בעיני התורה? וטוב, זה הרבה העירו לנו, שזה ודאי לא חזות כלל, זה לא כלל מקרי הנושים והחייבים שיש בדין תורה. יש חובות שהם בכלל לא של מלווה ולווה. יש לנו כל מיני בעלי חוב אחרים בתורה, יש לנו מוכר וקונה שעדיין לא שילם, ויש לנו כל מיני מקרים אחרים של אנשים שחייבים כסף, לא הכל זה הלוואות. בית גם הלוואות, אז יש הלוואות עסקיות, לא כל הלווים הם אנשים... הם אנשים עניים שבאים ושנזקקים לגמילות חסד. יש מצב של באמת הלוואה עסקית שאדם נזקק למשהו. אז יכול להיות ש... בוא נגיד שגם אם מקפידים על דיני ריבית כפשוטם ולא נזקקים להיתרי עסקה למיניהם, אז אם ככה, אז המלווה באמת מוכן לשלם איזה מחיר. אבל אבל זה לא זה לא בדיוק איזה מקרה טיפוסי של של אדם עני ומסכן. אני חושב שאם אנחנו מדברים על להלוואות עסקיות, אז אני חוזר לשאלה של מה המציאות. אני באמת לא צופה מציאות סבירה של מחילה. זאת אומרת, אני חושב שההלכה בנתה את הדין הזה על המקרה של מלווה ולווה, שזה המקרה הטיפוסי והיסודי בעיני התורה של מה זה הלוואה. הלוואה זה שייך לפרשה של מצוות ושל איסורים, וזה סיפור של חסד. וזאת התפיסה הבסיסית שבשבילה נבנתה הקונסטרוקציה המורכבת הזאת של שמואל. זה נכון שיש לנו הרבה מקרים בהם זה פחות שייך, ואני גם מנחה שבמקרים האלה לא יהיו מחילות. ואם יהיו, אני לא יודע, אם יש איזה מישהו עם קריזה שכן הולך למוחל, אז זה יחול לו לדיני גרמי. אבל המקרה שבו יש תרחיש סביר שמצדיק את המבנה הזה, אני חושב שזה דווקא כן מקרה של לווה עני. ועכשיו הערה לגבי גרמי. המנגנון הזה במידה רבה בנוי על גרמי. מה קורה אם אין דין דגרמי? הרי הגמרא אומרת, למען דין דגרמי, אז צריך לשלם. למען דלא דין דגרמי, אז אמרתי קודם של הראב"ן, בכל זאת צריך לשלם 800. אבל רוב השיטות לא ככה. רוב השיטות של למען דלא דין דגרמי, לא צריך לשלם כלום. עכשיו, למי שלא דין דגרמי, אז אני חושב, חלק ממה שאמרתי עדיין נכון, המלווה באמת יש לו איזושהי עמדת פיקוח ויצא שהוא באמת יכול למחול. אבל אז מה יקרה? באמת יקרו כל הקשיים האלה שאמרתי. אין לי תשובות, זה גם לא איזה בעיה שאני המצאתי. נכון? אם אין דיני דגרמי, אז באמת המצב הזה יהיה הרבה יותר בעייתי. אני חושב שזה תהיה פגיעה הרבה יותר קשה בשוק ההלוואות אם אין דיני דגרמי. ופה רציתי להציע איזה רעיון, כפי שאמרתי קודם, גרמי זה לא מובן מאליו. זאת אומרת, גם בהנחה שאני כן דן דין את גרמי, זה לא מובן מאליו לראות את המוכל כמזיק. אדם שעושה פעולה של מחילת חוב, לראות אותו כמשהו ששייך לדיני נזיקין, המיימר אומר את זה בגמרא, אבל זה לא מובן מאליו. עכשיו, פה יש מקום לשקול הצעה מעניינת שהתעוררה בשיחה שדיברתי על זה עם מישהו לפני כמה חודשים. יש טענה מעניין של רבנו יונה פה בסוגיה במקור 5. הוא שואל את השאלה שהרבה ראשונים שאלו על רב נחמן שהציע עצה לבת שתמחל על החוב וכך יצא שהיא תרוויח, כי היא יורשת את אבא שלה. לחוב שאבא שלה חייב, היא תמחל, ואז יצא שהיא תרוויח את הכסף. וכל הראשונים שאלו, אבל מה היא תרוויח? הרי בכל מקרה תצטרך לשלם מדינה דגרמי. נכון? זו השאלה שהטרידה הרבה ראשונים. בא רבנו יונה ואומר, שימו לב לדורות פה. עכשיו, אני לא מגדלי הבקיעים בדורות של הנוראים, אבל לא יודע, להתחיל יש פה כאלה שיותר, לא יודע באיזה דור רב נחמן ובאיזה דור המיימר. מה? רב נחמן, זאת אומרת, רב נחמן מאוד מאוד מוקדם והמי מחסית מאוחר. אוקיי. אז אומר רבנו יונה במקור 5, רבנו יונה אומר, דרב נחמן ודאי איתלי דינה דגרמי. גם רב נחמן סבר שדנים דינה דגרמי. אבל היה חושב, כי זה, כיוון שאין גופו ממון, לא אבי דינה דגרמי, אלא דבר הגורם לממון. וכיים אלא דבר הגורם לממון, לאו כי ממון דמי הוא פטור. הוא לא בא מצד הסברה שאני אמרתי שמחילה זה לא נזק, אלא מצד זה שגם אם את אדם דין הדגרמי, אבל החפצה צריך להיות חפצה גופו ממון. ובשטר יש בעיה של דבר שאין גופו ממון. מה נפקא מינה בין איך שאני אמרתי את זה, איך שרבן יונה אומר את זה? שורף שטר חוב. שורף שטר חוב זה ודאי פעולה של נזיקין. אז אני על זה הייתי אומר שזה כן גרמי. רבן יונה מכניס את הבעיה של דבר גורם לממון, שהיא רלוונטית גם בשורף שטר חוב.
גם
אומר רבן יונה, אבל היה חושב כי זה, כיוון שאין גופו ממון, לא עבד דין דגרמי, אלא דבר גורם לממון. וקיים על הדבר גורם לממון, לאו כממון דם יהיו פטור. שכל האמוראים הראשונים היו סוברים דלא עבד דין דגרמי, אלא כגון מוסר ממון חברו, שמפסיד גוף הממון, אינם כגון מראה דינר לחברו שולחני, ואומר לו הלך כסמיכנה, ושולחני אמר לו טוב שהוא נמצא רע, שזה הפסידו דבר שגופו ממון. אבל במוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו, שאינו מפסידו דבר שגופו ממון, לא אבי דיני דגרמי, אלא דבר גורם לממון, ולכן למרות שאני באופן כללי חושב שדנים דיני דגרמי, אבל אומר רבן יונה שרב נחמן ועוד המוראים ראשונים חשבו שלא צריך לחייב פה כי זה דבר שאין גורם ממון.
ואחר כך ראו המוראים האחרונים, דהיינו המימר, שהשטרות היו נמכרים כמו כל שאר המשתלטלים באלמה, אמרו דדיינילו בדינא דגרמין. אז אומר רבנו יונה שכל הסיפור של המימר של דינא דגרמין זה לא היה נכון בימי שמואל. זה משהו שהתחיל אצל המוראים האחרונים מדורו של המימר. דהיינו שכששמואל אמר את הדין שלו, טוען רבנו יונה, אז מבחינתו שטר היה דבר שאין, גרמי לא היה שייך פה, כי זה דבר שאין גופו ממון. והמימר ואמר זה כן שייך לגרמי, וכי השטרות הפכו להיות דבר יותר שכיר. והשטרות הפכו להיות דבר יותר שכיר, ולכן הוא השתכנע שזה בעצם גופו ממון. עכשיו, אני חשבתי להוסיף, שאם אנחנו כבר מוכנים לעשות הפרדה כזאת בין שמואל למימר, אז יכול להיות שזה שהשטרות הפכו להיות דבר הרבה יותר שכיר, זה לא רק מבחינה מושגית מגדיר את זה כדבר שגופו ממון, אלא זה אולי באמת שינה את ההסתכלות. זאת אומרת, אמרתי קודם שיש כאלה שאמרו שאולי באמת כששמואל אומר את הדין שלו, זה למעשה אומר שאין מכירת שטרות. אז אולי קצת, יכול להיות שכששמואל אמר את הדין שלו, אם באמת לא היה על זה דין את דגרמי, אז הנה חינם, נכון, זה למעשה אומר שאין של שטרות. האם זה נועל דלת לגמרי בפני לווים, או שאולי בכל זאת בשאיפה ימצאו אנשים שילבו להם, ולא יחששו למצוקת מזומנים, יכול להיות שזה לא נועל לגמרי את הדלת בפני לווים. אבל יש בזה איזושהי נעילה דלת בפני לווים, ואנחנו אמרנו קודם שיש לנו פה מתח בין הרצון לאפשר מכירת שטרות לטובת המלווה לבין ההסתייגות של הלווה עם מכירת שטרות. אז יכול להיות שהתשובה שלנו במתח הזה הייתה שהנה חינני, למעשה אנחנו נגיד שהוא יכול למחול על החוב הזה, ונכון, למעשה זה תהיה פגיעה אנושה בשוק השטרות, אבל אנחנו נוכל לספוק את הדבר הזה, כי אנחנו לא אנחנו באמת לא מוכנים לאפשר את הדבר הזה שיסחרו בחובות של אנשים אחרים. אבל כשהשוק של מכירת השטרות הפך להיות שוק הרבה יותר מפותח, וראו שבאמת הכלכלה בנויה על הדבר הזה של סחר בשטרות, ובאמת זה סימן של כלכלה מתפתחת שעוסקים בדבר הזה יותר, אז החליטו, אוקיי, בסדר, אז אנחנו צריכים עכשיו להעלות את הדין של שמואל על פסים שונים קצת, ואם אנחנו נשלב בתוך הדבר הזה דין דגרמי, אז אנחנו נאפשר את כל המנגנון המורכב הזה שאמרתי קודם, שבעצם זה יאפשר את שחזור יחסי השעבוד המקורי, וככה נגן על האינטרסים. אז יכול להיות שבאמת כשהוסיפו, שיכול להיות שבאמת בהתחלה זה אמר שלמעשה אין שטרות, אבל כשהוסיפו אחרי זה את גרמי, אז זה יאפשר את כל המנגנון הזה. אתה שואל איך הוא יכל להפוך להיות שכיר עם הדין של שמואל. זה השאלה שהרבה פעמים מעסיקה אותי, באמת, מה היחס בין שוק להלכה? עד כמה, האם שוק לפעמים מתפתח, בין השאר יש את כל ה, בהנחה שהיהודים הם לא מבודדים, אז יש את ה, אז השוק לא מורכב כולו מקהל שומרי מצוות, אז יש עוד השפעות שוקיות, יכול להיות שזה ההסבר. נכון, איכשהו השוק צמח והתפתח על אף ההלכה של שמואל, אבל אז באמת הייתה בעיה והיו צריכים לפתור אותה. ואז באמת הוסיפו את דינא דגרמי. עכשיו, אחרי זה גם לא, בעצם אני לא זוכר אז בוא, אני כל כך לא יודע בדעות של המוראים, אני כבר לא זוכר. יש את הסיפור של מעמד שלושתם, שלפי הרבה ראשונים אין בו יכולת מכילה, וצריך לחשבן את הדבר הזה, אבל זה כבר יישאר לנקודה למחשבה לכם. בסדר, אז זה ההצעה שלי לגבי שלי ושל אשתי, שתחיה לגבי הדין של שמואל, עם הטוויסט הזה של רבנו יונה, ונתראה שבוע הבא, ואז נגיד גם כמה מילים על חולין בקיץ.
גם אחרי שהסיטואציה היא סיטואציה חיובית שהמלווה רוצה לגבות חסד ולעזור ללווה מרוחש רע, אז זה הקצת בנתיב, אולי אני אעביר את זה כמעשה אסור בגלל האיסור החום הזה להזיר.
אני עדיין לא חושב את זה, לא ראוי.